אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. כיף שאתם כאן ויש איתנו גם אורח מיוחד. הפעם אנחנו הולכים לדבר קצת יותר לעומק על עולם הנדלן מהפן השמאי שלו, נקרא לזה ככה. אבל לפני שנצלול ונכיר את האורח שלנו, אני אשמח מאוד אם אתם צופים בנו ביוטיוב שתירשמו לערוץ כדי שלא תפספסו פרקים ותכנים נוספים שיעלו לכם. אם אתם מאזינים לנו באחת מהפלטפורמות של הפודקאסטים, נשמח מאוד אם תעקבו ואם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. זה יעזור לפלטפורמות להבין שיש פה תוכן עם ערך חשוב, וזה יעזור לנו להפיץ את הבשורה גם לאנשים אחרים. כמובן, אם אתם אוהבים את התוכן, תנו לייק, פרגנו, חבר'ה, זה בחינם. אז היום יש לנו פה את זיו הבלר, שהוא שמאי מקרקעין ומרצה בלימודי מקרקעין, ואנחנו הולכים גם להבין בכלל מה זה המקצוע הזה, מה התפקיד של שמאי בתוך העולם של נדלן, של עסקאות נדלן, בין אם רכישה, בין אם מכירה. אני פותחת לכם סוגריים ועושה ספוילר, תפקיד מאוד מאוד חשוב ומכריע. אז אהלן זיו.
אהלן אהלן, מה שלומך?
בסדר גמור, איזה כיף שאתה פה איתנו.
תודה רבה שהזמנת אותי.
תקשיב, אני חושבת שזה אחד מהבעלי מקצוע כל כך חשובים, שהם לא באור הזרקורים מספיק, לא מבחינת הפרסום הזה, פשוט מבחינת המשמעות של התפקיד הזה בתוך עסקת נדלן, ואני חושבת שהגיע הזמן שרגע ניתן לזה את הפוקוס, נבין מה זה שמאי, מה הוא עושה, מה התפקידים שלו, איך זה יכול לחסוך לי הרבה מאוד כסף בכיס כשאני עושה פעולה כזאת. אז הבמה היא שלך, לפני הכל תן לנו ככה איזושהי סקירה עליך, מי אתה, כמה שנים אתה בתחום.
ככה, אז קודם כל נעים מאוד, אני זיו הבלר כמו שהצג, שמאי מקרקעין, מרצה ללימודי שמאות, נשוי ואף טרי, יש לי בת שושה קטנה שנולדה בדיוק לפני חודש, אז
מזל טוב.
בטייטל גם, עם כל התארים שיש גם להוסיף אבא, זה התואר הכי מכובד שחיכיתי
וואי,
לו.
זה מרגש.
כן, אז אני בעצם מתחלק פה על שני כובעים. כובע אחד שבאמת יש לי משרד לשמאות, שאנחנו עושים את הכל, וזה בין היתר מה שנדבר, שבדרך כלל אומרים שמאי זה רק, טוב, הלכתי לבנק, מכרתי את ה... או אני רוצה לרכוש דירה, אז משכנתה וכאלה, אבל אנחנו תוך כדי השיחה נבין שיש עוד פעולות, מיסים רגולטוריים שצריך להכניס פה שמאי, הערכות שווי כאלה ואחרות, תשלומי איזון בין משפחות, בין אחים שעכשיו קיבלו ירושה, או סכסוכים לצערי גם בין משפחות, כלומר התפקיד של השמאי הוא הרבה יותר גדול ורחב ומגוון מהנישה הקטנה הזאת של שמאי, יופי, אז כמה השווי של הדירה הזו עולה. בקורא השני אני באמת מרצה ללימודי שמאות באקדמיה, באוניברסיטה העברית בירושלים, בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, במכללה האקדמית אונו, וגם בפרטי, שבאמת אני יוצא מנקודת הנחה, שאני לא מפחד מכמה שמאים יהיו בשוק, כי אנחנו בדרך כלל אומרים, אתה גם שמאי, גם מרצה, אז אני אומר, אני לא מפחד מכמה שמאים יהיו בשוק, אלא אני מפחד ממי השמאים שיצאו לשוק, ולכן בפן האישי שאני נורא אוהב את הבן האישי הזה, ואת ההרצאות ואת הלימודים, אז אני גם בא ודוגל להיות מין איזה דמות חינוכית לשמאי העתידי.
מדהים, אני חושבת דרך אגב שזה נכון לכל מקצוע, זה לא הכמות, זה האיכות.
אז פה באמת חשוב את הידע ולדעת איזה שמאי, ואין קשר אם הוא שמאי ותיק או צעיר, זה להפך, אני נורא אוהב את הדור הצעיר, ואני נורא תומך בהם, ולפעמים עושים עבודה יותר טובה מהדור הוותיק, וכן, הדור הוותיק יש גם את הניסיון שלו, אז זה פשוט להכיר את ה, קודם כל את ההזמנת עבודה, את מה שהלקוח רוצה, להתאים לו את החליפה, כי שמאות זה תחום נורא נורא רחב, ואז את החיבור הזה, שאם, בין אם זה השמאי X, או אם שמאי Y.
אוקיי, זה באמת אולי גם עוד מעט תגיד לנו איך, אתה רואה, אני לא חשבתי על זה, וזה גם מעניין איך אני בכלל בוחרת שמאי, אבל בוא נתחיל רגע בכלל מה זה? מה זה עולם השמאות?
אז עולם השמאות זה לא, שאני סיימתי את הלימודים, אמרו לי, אתה שמאי טוב, אז כמה עולה הבית? שמאות בסופו של דבר אנחנו באים לעשות ערכת שווי של זכויות, זה לא לבוא להיכנס לבית, להגיד וואה, הדירה יפה היא עולה 2, 3, 5 מיליון, אלא כמה זכויות של אותו בעל זכויות בנכס, כי הרי כמו לקנות רכב שאת יכולה לשאול אותי, רגע כמה הרכב הזה עולה וכמה הרכב הזה עולה, זה לא באמת משנה לך, כי השאלה מה לך יש ביד, או כמה הערך של הנכס שלך שווה. ופה אנחנו נכנסים לשווי זכויות, כלומר, אני בעל ובודק, או כל שמאי אחר, בעצם התפקיד שלו, לבוא ולבדוק מהו שווי זכויות שלך בנכס, ומה מורכב שווי זכויות. שווי זכויות מורכב מפעם ראשונה מזיהוי של הנכס, כי אנחנו נבדיל פה תוך כדי בין אם יש לי מגרש, או אם יש לי בית מגורים, או אם יש לי צמוד קרקע, דירה בבנייה רוויה, חנות, וכן הלאה וכן הלאה, ולכל אחד יש את השווי שלו ואת הדרכים להעריך את השווי, ומה יש בעצם באותו נכס, שזה בעצם לתוכניות. יכול להיות שיש לי פה 100% שאני יכול לבנות, כלומר 100 מטר מבונה במקרה אחד, יכול להיות שאני יכול לבנות רק 50, יכול להיות שאני יכול לעשות גם 30 יחידות דיור, אז הכל תלוי במה התוכנית מאשרת, ובאותה נשימה גם מה הסטטוס התכנוני, כי לפעמים מה שנהוג והלקוחות לפעמים מתעסקים איתו, זה קרקע שהיא בפוטנציאל מה שנקרא, כלומר שיש בה תוכנית שטרם אושרה, אז גם הסטטוס של אותה תוכנית שאותה אני מעריך, יש בה משמעות, ותרים, כלומר יכול להיות שיש לי פה בניין של 3 קומות, אבל הוצאתי יותר רק ל2 קומות, אז איך אני מעריך את הקומה הנוספת, וזה בא לידי ביטוי שכמו שאמרנו, תחום השמאות הוא מגוון, אז מהי מטרת השומה? אני רוצה את זה לבנק, אני רוצה את זה בשבילי, אני רוצה את זה לפי שווי שוק, לפי שווי בשימוש, מושגים שברגע שאת יושבת עם שמאי ומתכווננת איתו, את באמת מבינה את העבודה.
אז הבדיקות יכולות להיות שונות אם מטרת הבדיקה היא שונה?
הבדיקות הן בדרך כלל בדיקות שהן מוגנות, כלומר תגיעי לנכס, תבדקי את התכנון, תבדקי את הרישוי, הבדיקות הן אותן בדיקות, אבל המשמעות של תוצאה של כל בדיקה יכולה להיות שונה. אם אנחנו לצורך העניין ניקח את זה, מה ההבדל בין שאני עושה שומה לבין אדם פרטי, לבין אם אני עושה שומה לבנק, מי שמזמין אותי, בדרך כלל נוהגים להגיד, השומה של הבנק היא נמוכה יותר. היא לא סתם נמוכה יותר, כלומר תקן 19, זה מי שמכיר קצת מושגים, זה לא שזה סתם נמוך יותר, כי בסופו של דבר מי שבאמת הלקוח שלי זה הבנק, הוא זה שבעצם מקצה את אותו אשראי. ואם הוא בא ומקצה אשראי, הוא לא עכשיו יבוא וייתן ערכים על משהו שהוא לא בהיתר לצורך העניין, הוא לא ייתן פה על איזה פוטנציאל שהלקוח...
זה זכיתי לראות באופן אישי, כשקנינו דירה שכביכול מועמדת בהמשך לפינוי בינוי, אז השמאי לא לקח בחשבון את הפוטנציאל העתידי שיכול להיות.
נכון, יש לזה המון משמעות של מי מזמין את העבודה, ומה עם המטרה שלה. עכשיו, שמאות זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, כלומר יכול להיות שאת כלקוח תזמיני אותי ותזמיני בן אדם אחר, ואת לא תקבלי, והדירה שלך, אני ערכתי אותה סתם לצורך העניין במיליון, יכול להיות שהוא יעריך את זה ב-950, יכול להיות שהוא יעריך את זה במיליון 100, יש דבר סטייה שהוא סביר, שאין מה לעשות, בגלל שיש לנו פה בעולם הזה גם מקדמים והנחות עבודה, ואני בוחר לדחות את התוכנית כי היא עוד לא אושרה ב3 שנים, והוא רק ב1.5 שנה, ובמספרים קטנים הסטיות קטנות, אבל במספרים גדולים יותר, כל סטייה של אחוז יכולה לתת ממש מכה של מיליון שקל לפה או לפה, אז יש לזה המון משמעויות,
זאת אומרת,
ולכן...
הנחות עבודה שונות של שני שמאים שונים, יכולים גם להפיק למשל, לצורך העניין גם הערכה שונה, הערכה
נכון
מספרית
מאוד.
שונה.
נכון מאוד, ואז בגלל זה בעסקאות, מי שאת מביאה את השמי הוא כביכול מייצג את האינטרס שלך. עכשיו, מה זה האינטרס שלך? שמי, כמו שאמרנו, בגלל שאחד ועוד אחד זה לא שווה שתיים, יש לו דבר, ריאלי. אם אני מייצג מישהו שיש לו אינטרס למכור כמה שיותר, אז נמשוך טיפה בגבולות שאפשר לגבוה. ואם זה מישהו שרוצה לרכוש, או לחילופין, מישהו שרוצה את השווי קצת יותר נמוך מסיבות כאלה ואחרות, נמשוך את זה קצת לטווח היותר סביר, ושני השמויות יהיו בסדר. השאלה, באיזה צד לקחת השמי, ולכן חשוב להסביר לו מה המטרה.
גם מאוד חשוב לשים לב, דיברנו על הנושא של הבנק, אז באמת אם אנחנו לוקחים משכנתה, והשמי, שבסופו של דבר זאת השמאות הקובעת לעניין של הבנק, של המשכנתה, אז אחוזי המשכנתה שנקבל הם נגזרת של אותה הערכה. אז חשוב מאוד שאנחנו נבין את זה, או בכלל לפני שאנחנו חותמים על חוזה, או בכלל לפני שאנחנו, מה שנקרא, בונים את עסקת המימון שלנו, כי זה יכול מאוד מאוד להשפיע על כמה משכנתה בסופו של דבר אנחנו יכולים לקבל.
נכון, אומרים בדרך כלל יש את השיטת מצליח, יהיה בסדר ולי זה לא יקרה, ואני יודע מה אני קונה, ולפעמים זה באמת כאילו אין שום בעיה, והשומה שקיבלת בדרך מסגרת השמאי של הבנק שהעריך את זה, באמת הכל בסדר וקיבלת את האשראי שאתה צריך, אותו לקוח. אבל לפעמים יוצא מצב, וזה קורה, שחלמת שאתה קונה X וקיבלת Y. עכשיו זה יכול להיות מהדוגמה הפחות נוראית, הכל נורא, כן, אבל מבחינת ההיררכיה, שהייתה הרחבה קטנה, אז לא קיבלת על אותה הרחבה, לצורך העניין החליפו את החדר, או יצאו קצת מהחצר, וזה דבר שלקוח יודע לספוג, ויכול להיות שבכלל חלמת שאתה קונה דירה, ובפועל יש לך מחסן, וזה גם קורה כזה דבר. ואם אתה נורא לחוץ, מה שנקרא, על השקל, כל שקל שאתה מקבל מהבנק חשוב, אז גם הסטיות הקטנות האלה באות לידי ביטוי. מה שבעצם ההבדל בין שומה, טרום רכישה זה נקרא, כלומר לפני שאני מבצע את הרכישה, לפני שאני בא וחתמתי על הסכם מחר, כי אם יש הסכם מחר הלכת כבר לבנק, אבל אם אתה בא ואתה אומר, רגע, אני רוצה להבין מה אני רוכש, אני רוצה לדעת שבאמת העסקה הזאת כשרה, לא כשרה מהכוונה של הלקוח בסדר או לא, אני בסופו של דבר מדבר על המקרקעין, האם המקרקעין בהיתר, האם באמת המקרקעין הם של אותו בעל זכויות, כי גם היו מקרים שבן אדם נמצא, בגלל, לפעמים זה טעות ברישוי, שהוא נמצא ביחידה אחד, אבל בפועל הוא נמצא אצל השכן שלו, בפועל מתגורר אצל השכן
נכון.
שלו, כלומר, היה חילופים. אז כל הדברים האלה, באמת, שמאי עושה את זה בהתחלה, ובא ונותן לך את הכלים ואת הידע הנדרש. עכשיו, פה אני כבר, יש מקום להגיד ש... אין מושלם, כלומר אי אפשר לבוא לבקש ששמאי יעשה לך את כל הבדיקות האלה ולהגיד רגע אבל אני הולך לבנק, למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר שאתה הולך לבנק כן, יש לו את היתרון שלו של השכר טרחה, שכר טרחה של שומה בבנק, כמה בא ב-800 אלף שקל, 1,000 שקל ממוצע, ושומה של טרום רכישה, כן אנחנו כבר מדברים על, על אלפי שקלים, כל דבר יש לו את המשמעות, אבל השאלה פה, וזה השוק צריך להבין את המשמעויות, שברגע שאנחנו עושים עסקה בנדלן, שזה לפעמים העסקה היקרה ביותר שנעשה בחיים שלנו, אנחנו מדברים פה על מאות אלפי שקלים במקרה הנחמד, ובמיליוני שקלים, זהו, ובמיליוני שקלים, ברגע שזה כבר נכס יותר רציני, אז אם אתה כבר נכנס לעסקה הזאת, ותכף נדבר על ההבדל בין יד שנייה לקבלן, אבל אם נכנסת ליד שנייה, שאתה קונה נכס, ו... הוא לא נכס שמה שנקרא מהשנים האחרונות שהם ראו לך את היתר ומצאו, אלא נכס שאפילו לא מצאו את היתרים שלו, ואתה רואה שנמצא בסביבה שכל אחד החליט שהוא יוצא עוד קצת החוצה, אז בוא תבדוק רגע אם זה באמת אפשרי, בוא תבדוק אם יש היתר, יכול להיות שזה אפשרי אבל אין היתר, ותקבל את האינדיקציה המלאה של מה אתה, או לאיזה עסקה יותר נכון נכנסת.
מעולה. אז אם ניקח את ה... מהם הנקודות הכי הכי קריטיות שצריכות להדליק לי את הנורות של אני חייב שמאי, אני חייב שמאי. קודם כל אני חושבת שכל אחד בעסקת רכישה או מכירה בנדלן כדאי שיביא איתו שמאי, אבל נגיד אנשים מחפשים, טוב הכל פה נראה מה שנקרא שלם, מושלם, אולי אני לא אביא, מה בכל זאת הנקודות שצריכות להדליק לי את הנורה האדומה ולהגיד, פה אין ספק שאני מכניסה שמאי.
תראי, אני אתחיל דווקא בדוגמה מאנשי מקצוע שהם מה שנקרא איתנו באותו תחום. גם שאני לצורך העניין רוכש דירה יד ראשונה מקבלן, ויש לי את העורך דין של הקבלן, וזה דירה יד ראשונה, אז מה יכול להיות? אני לוקח עורך דין. למה? כי אני רוצה שמישהו ידאג לאינטרסים שלי, כי אני קונה פה כל במיליוני שקלים, אז למה לחסוך בקצת הזה שאחר כך זה יתפוס אותי בדלת אחורית, ויהיה לי עיכוב במסירה ואני לא יהיה מגובה, ויהיה איזה סעיפים קטנים בחוזה שאני בפן משפטי לא מכיר, כן, מכיר את ענף הנדלן, את הפן המשפטי לא מכיר. אז אם אני הולך אליי, אליי כשמי, אני בסופו של דבר כשמי, עוד פעם, מייצג את האינטרסים של אותו בעל זכויות. ואם אותו בעל זכויות בא ואומר, אני יודע, אני מה שנקרא, יודע מה אני קונה, הכל בסדר, אם אנשים כאלה, גם אם אני אדליק להם נורות אדומות, זה לא יעזור. אבל לרוב תחום הנדלן, גם אם זה שמאי, מתווך, עורך דין, כל אחד יש לו את הנישה שלו. והשמאי בעצם בא, ואיך שאתה מדבר איתו בעסקה, הוא כבר בטלפון יכול לבוא להריח אם יש פה עסקה כשרה או לא, בין אם זה במספר שרוצים, כי הוא מכיר את האזור, ובין אם זה באופי המקרקעין, כי הוא שוב מכיר את האזור ויודע שיש פה מגבלות, ולכל אזור יש את המאפיינים שלו. יש אזור שהוא לצורך העניין מאופיין בחריגות בנייה, אז פה ישר שמאי יבוא ויגיד, יש אזור שמאופיין בעסקאות חריגות. אז אם אנחנו נחלק את זה למה שנקרא להרגשה הראשונה, בדירה הראשונה, לרוב שמאי גם, זה המחיר. אז כאילו אין לך פה הרבה משחק, זה לא
דירה
ששמאי...
ראשונה, אתה מתכוון יד ראשונה מקבלן?
יד ראשונה מקבלן, כן, סליחה, יד ראשונה מקבלן. אין לשמאי באמת יותר פונקציה שיבוא ויגיד זה שווה יותר, זה שווה פחות, כי בסופו של דבר זה העסקה. עכשיו, כמובן שצריך לבוא ושיהיה לו תסריטים ודברים כאלה, כי לצערי גם אני, גם לעסקאות חדשות, נכנס לתיקים שרכשו נכס, אבל אין תסריט. אז אוקיי, אז רכשת, יש הסכם מחר, קיבלת את היחידה, אבל תראה לי אותה רגע מהי. ובאותה נשימה אני יכול להגיד לך על תיק שאני עכשיו מייצג אותו, שקבוצת רכישה הקימה פרויקט, כל בעל זכויות למעשה קיבל יחידה, ואז נהיה איחור במסירה. אז בהתחלה את אומרת, טוב, יש לי רק איחור במסירה, בואי ניקח דמי שכירות. אבל תוך כדי שנכנסתי לתיק, וזה שוב, זה פרויקט חדש, כאילו את באה ואת אומרת, טוב, יד, דירה, מה שנקרא, יד ראשונה, מה יכול להיות פה כבר בעייתי חוץ מברגע שהיזם, במקרה הטוב, שוב, במרכאות, לא ימסור בזמן, במקרה יפשוט הרגל. במצב כזה, ברגע שאני נכנס לתיק, אני רואה שמה שבעצם אותו יזם עשה, לקח את היחידות, לא היה לו מספיק יחידות דיור בטאבה, אז הכניס ביחידה אחת שתי יחידות, ואמר להם, תקשיבו שיסתיים טופס 4, אני אבוא אשבור לכם את הקיר הזה, ואז אתם תיכנסו. עכשיו, הם בגדול לא ראו בכלל את הנכס, לא באו וביקשו תסריט, ושאני נכנסתי לתיק, כשוב, כלעשות איחור במסירה, אני בא ואני אומר להם, רגע, אבל תראו איך נראה היתר, אין לכם תסריט, זה בעיה אחת, אבל בואו נתבסס על היתר. ונגיד שאני ואת קנינו כל אחד יחידה, אבל כדי שאני אכנס ליחידה שלי, אני צריך לעבור דרך היחידה שלך. אז הם באים ואומרים, רגע, 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 אבל זה לא מה שקנינו, אבל אין תסריטים, אתם לא בדקתם את הדברים האלה לעומק, היתר אומר דבר אחד שהוא שונה לגמרי ממה שרכשתם, ולכן הנורות האדומות, גם אם את לא חושבת עליהן, ואת אומרת, טוב, נו, כרגע אמר שאין בעיות, דווקא באלה גם מוצאים בעיות.
מה קורה אם אין בכלל היתר, אתה יודע, בעסקאות פרי-סייל?
אז שוב, יש גם בתשלומים, זה, יש פה משחק כדי לגבות את אותו רוכש, אבל באמת בעסקאות שהן פרי-סייל, אין היתר, לפעמים גם אין היתר של חפירה, שזה היתר הראשוני עוד בכלל. ופה צריך לבדוק, לעשות בדיקות על אותו יזם, האם הוא עשה עסקאות באזור, כלומר, בנה פרויקטים
שזה
באזור.
גם משהו ששמאי בודק?
לא, פה בדבר הזה שמאי לא עושה לך את הבדיקות על אותו יזם ואותו זה, אבל לצורך העניין, שוב, תחומים שונים של האנשי מקצוע, עורך דין יכול לבוא ולגבות אותך, בהסכם של באמת זה יתקדם או לא יתקדם, כי אין, שוב, אי אפשר ירמת יד הסוף. שמאי יכול לבוא להעריך נכס שקיים, אבל אם אין היתר, זה לא אומר שהוא לא שווה כסף, הוא שווה כסף, ולפעמים פריסל דווקא עולה יותר ממה שתקני יד שנייה, אבל יש את הסיכון שלו. שוב, סיכון שווה כסף, אי אפשר לבוא ולקנות משהו מתחת למחיר.
השאלה, האם יש מה להביא שמאי בעסקה כזאת שעוד אין היתר?
זה לבוא וברגע שאין היתר ולקנות עסקה בכזה דבר, כן יש פה סיכון מסוים, כן יש פה גם את מבחינת התשלומים, יש כסף שהוא כביכול פתוח בתשלום הראשוני, עוד לפני שיש בכלל פנקסים לאותו יזם,
כן.
אבל כן שווה להביא שמאי של לבוא ולראות האם העסקה הזאת טובה או לא, כי לצורך העניין גם אם יש פריסייל ויש עסקה שאתה רוצה לעשות, יכול להיות שבתחושת בטן העסקה הזאת היא עסקה חריגה. למה? כי יכול להיות שאו שהיא גבוהה, ויש לה הסבר, יכול להיות שהיא גבוהה עם הסבר, כי באמת לא מאפיינת את השוק, או שהיא נמוכה, ואז צריך לעשות רגע, להגיד, תשים לב, זו עסקה קצת נמוכה, תבדוק שמה שנקרא, לא, אתה לא שם כסף, ונשאר עירום.
אוקיי, מעולה.
אז זה להכיר יותר את הסביבה, מאשר את הפרויקט עצמו, כי פרויקט זה בסופו של דבר מה שהציגו לך.
זאת אומרת, זה מאוד חשוב שהשמאי שאני מזמינה יכיר טוב את האזור עצמו, כלומר, כדאי שזה יהיה מישהו שמתמחה באותו אזור?
נכון, יש, לכל אזור יש את המאפיינים שלו, בין אם זה המקרקעין עצמם שנמצאים, ובין אם זה האוכלוסייה. כי אם זה אוכלוסייה חרדית, אז יש לזה משמעויות. אם זה אוכלוסייה חילונית, יש לזה משמעויות. אם זה אוכלוסייה ערבית, אז יש לזה גם את המשמעויות. וכשאני אומר את יש לזה משמעויות, זה האופי, זה המאפיינים. לפעמים בעסקה יש כל מיני עזים בדרך שלא מוכרים לכל אחד, או שלא ניתן לקנות לכל אחד. וזה גם, שוב, בהתאם לייעוד של הנכס. אם הנכס לצורך העניין הוא מוגדר כמעונות סטודנטים, אז את לא יכולה עכשיו לפתוח את זה לציבור הרחב, שכל מי שרוצה יכול לבוא. כלומר, יש לנו ייעוד מסוים. אם הנכס הוא מסחרי, אז להכיר את זה, לא שאני יכול לבוא ולעשות מגורים. יכול להיות ששמה ייתן פה את האינפוטים שלו, גם על דברים שהם עוד לא אושרו, קרקעות חקלאיות שאנחנו נכנסים לעסקה, אז צריך לבוא ולשים לב, האם בכלל אותו פוטנציאל שבוחרים ללקוח, תראה, זה צמוד דופן וזה יתפתח, ודברים כאלה, האם באמת זה יקרה? יכול להיות שמוכרים לך חלום על הנייר, כי תלך לראש העיר, שהוא זה שאמור לקדם את כל הפעילות הזאת בעיר שלו, ויבוא להגיד מה אתה חי בסרט, זה לא יקרה. וזה לצערי גם קורה לשמיים, כאילו, אני מכיר מקרה שהיה לפני שנתיים, שלוש, שנעשו שמות, ואמרו שיש פוטנציאל, ושמאי פספס את הפוטנציאל ולא בדק את ה... לא קרה נכון את הפוטנציאל, כי אין באמת פוטנציאל, יש תוכנית מתאר, אבל לא רלוונטית לאותו קרקע, ולא עשה בדיקה עם הוועדה, עם באמת מה הראייה העתידית שלה על אותם מקרקעין בתחום שלה, וכולם רצו ו... כולם, אני אומר, רוכשים רצו ואמרו, יאללה, בוא נקנה עכשיו שזה לא יעלה, ונשארו עם קרקע חקלאית. ששילמו עליה כאילו היא קרקע שהופכת להיות מופשרת, כלומר, מופשרת זה, אני הופך
טוב,
להסתתה
זה
לס...
חלק מהסיכונים, אמרת את זה גם מקודם וזה מאוד נכון, בסופו של דבר יש סיכונים בעסקאות כאלה וטעויות אנוש גם קורות, ולכן זה חלק מהמרכיב שצריך לקחת אותו בחשבון, אבל
אז גם
נתת
טוב
פה
כשמאים.
זווית ממש מעניינת על קרקעות, אני אשמח אם תרחיב ככה עוד טיפה על התפקיד של שמאי ברכישת קרקע.
אז הסיכון עצמו, השמאי, אם אני בא ו מקמת את זה למה שנקרא איזו שורה תחתונה, זה לבוא ולצמצם לך את הסיכון, לבוא ולתת לך יותר ודאות, מה את רוכשת. כמובן שאם את באה ואת אומרת יש פה קרקע חקלאית שהתוכנית לא תאושר, אז עוד 5, 8, 7 שנים, לא יודע כמה שזה ייקח זמן. אבל אם מראש כבר בנקודת זמן הזו אין את המקום הזה בכלל לבוא ולא מדברים על זה אפילו להפשיר, אז הסיכון הוא פה יותר גדול, אם בכלל יש פה בכלל פוטנציאל. שמאי בעצם בא ועושה את אותן בדיקות, והוא גם לא מסתמך על, הרי הוא בא ומעריך שווי, אז אנחנו מתבססים על עסקאות השוואה. אז שמאי מבין שאם הוא ייקח רגע כמה הוא קנה וכמה הוא קנה בקרקע חקלאית, זה כבר לא ריאלי, כי זה מגלם את ה... וואלה, יש פה באמת פוטנציאל. זה לא כמו דירת מגורים שאני אומר, השכן שלי מחר ככה והשכן שלי הוא מחר ככה, אז אפשר לבוא לעשות את ההתאמות. בקרקע, אם אנחנו נלך לקרקע חקלאית, אז יש פה למעשה אלמנטים נוספים, שבין אם זה, האם יש פוטנציאל כן או לא, מאיפה לקחת העסקאות השוואה, לכמה זמן לדחות, אלמנטים שחשוב לשים לב. ובאותה נשימה, אם אני הולך לקרקע שאת אומר, טוב בסדר, אז אין לי קרקע חקלאית, יש לי קרקע שהיא מופשרת, קרקע שכירה, כלומר מגורים, מסחר, זה מחר במחיר X, זה מחר במחיר Y. אז איפה שאני באמצע? התשובה היא לא, יכול להיות שאתה אפילו יותר גבוה, כי יש מאפיינים למקרקעין, וזה בעצם מה ששמאי בא ועושה, הוא בא ואומר, האם זה פינתי או לא פינתי, חזיתי או עורפי, האם, מה השטח, יכול להיות שזכויות הבנייה נגזרות מהשטח, כלומר באחוזים, ואז אם יש לי מגרש יותר גדול, יש לי יותר אחוזי בנייה, ואם יש לי מגרש יותר קטן, אז יש לי פחות אחוזי הבנייה, ואם זכויות הבנייה שאני יכול לבנות, כי הרי הקרקע לא מעניינת אותי, מעניינת אותי מה אני יכול לעשות בקרקע, ואם הקרקע לצורך העניין, היא באה ואומרת לי, אתה יכול לבנות 100 מטר, אז נכון, היתרה היא חצר, אבל יש גם משמעות, שאם יש לי חצר של 200 מטר, או חצר של חצי דונם, כי בסופו של דבר, המטרה שלנו זה לא לקנות חצר, זה לקנות בית מגורים. השמאי למעשה יש לו את הכלים שלו לבוא ולקמת את אותם מאפיינים ולתת את, במקרה הדוגמאות שנתתי, שוליות לשטחים נלווים, שבן אדם מן מה שנקרא מן המניין, שלא מתעסק בנדל"ן, לא באמת יודע את המשמעות, אלא אומר ככה זה המחיר. גם בדירות מגורים, נסיים, נעבור מקרקעות לדירות מגורים, גם בדירות מגורים יש משמעות, כי אם אני בא ונמצא ליד בית עלמין, ווואלה לא שמתי לב לזה,
שכנים שקטים, אה?
אין שקטים, אין בעיה, אין דברים כאלה, אבל לפתוח חלון, פחות נחמד לראות את אותם שכנים, הם ישנים, אבל לא נעים לראות אותם ישנים. אז יש לזה משמעות, גן ילדים, צריך לשים לב, כי אי אפשר לקנות, שמאי הוא לא שמאי אקסל בא ולנתח עסקאות. במקרה אחר שאני הייתי, נכנסתי לתוך מושב, אי אפשר היה לפתוח את החלון. אז מה יעזור כמה העסקה הזאת, אני לא אכנס אליה.
זאת אומרת, כל הדברים האלה ממש משפיעים על הערכת השווי.
נכון, עכשיו תשימי לב, גם לקרוא תוכניות, אם נדבר על עוד מאפיינים שהם משפיעים, גם לקרוא תוכניות חשוב שנקרא, כי לצורך העניין, במקרה אחר, בא לי לקוח שבאמת קנה, רצה לקנות דירה יד ראשונה מקבלן, אמר לי זיו, תקשיב, שמתי את כל הכסף שלי והשקעתי יותר, והיא דירה פינתית, וזה החלום שלי, והיא יקרה, אני מה שנקרא רוצה שתציץ, תראה מה קורה. אז בהתחלה שהוא פנה אליי וקראתי את התסריטים, אמרתי לו נכון, אתה קונה את התסריט והקבלן מעולה והכל טוב ויפה, ואני תוך כדי מציף לו בשיחה דברים שהוא צריך לשים לב אליהם. ולי אישית מה שחורה זה איפה המיקום של הפח זבל, כי יש לזה משמעות שמגיע אותו מסעית זבל,
כן.
ויש משמעות של הריח בקיץ, ובדירות גן לפעמים נוהגים לשים את הפחי זבל נורא נורא צמודים. אז באתי ואמרתי לו, תבדוק את הדברים האלה. ושהוא בדק, הוא אמר, הכל תקין, הכל בסדר, הפח בכלל נמצא בכיוון השני. ובאנו והמשכתי ללוות אותו, ואז הוא קיבל את התסריטים, כי זה היה כמו שאת אומרת בפריסל. הוא קיבל את התסריטי היתר, ואנחנו מגלים שמה שפחדתי ממנו באמת קרה, בתוך השטח שלו של הגן, שהיה לו שטח יפה של כמעט 300 מטר גינה, הצמידו את מה שנקרא את החדר אשפה. ואז פעם אחת במשמעות הראשונה, זה החדר אשפה אכל לך מהחצר. זה כבר אין לך גינה כל כך יפה כמו שאתה חשבת. וביותר גרוע, אתה עכשיו הולך להיות שכן של, של פח זבל. והמחיר עצמו, ברגע שאת מציגה את זה, זה לא באמת לקבל הנחה של 100 אלף שקל או 50 אלף שקל, או לא לקבל הנחה בכלל שזו העסקה. זה נשאל את השאלה, האם זו העסקה, זו הקלה, האם איתה אתה רוצה להתחתן?
נכון.
ובאותו מצב, הלקוח פשוט ביטל את העסקה. אז לא באו והציפו לו את זה, פשוט שלחו לו תסריטים. מבחינת היזם, סגור, מעולה. אבל
הם
מבחינת...
הם יכולים אחר כך לשנות? לעשות שינויים?
יש דברים, יש דברים שכן, יש דברים שלא. באותה נשימה של הפח זה, וניסינו לשנות. לפני שלא ממהר מבטלים עסקה, כי הרי הציגו משהו שרוצים.
כן.
זה לא לקנות חולצה שטוב, נו, אני אקנה צבע אחר או אני אקנה מחנות אחרת. הוא כבר בדק, הוא ראה שזה הפרויקט שהוא רוצה, כלומר, זה עטוף לו בצורה יפה, אבל פתאום הוא ראה שיש ריקבון באחד הצדדים בעסקה. אז יש דברים שאפשר לנסות ויש דברים שלא. עכשיו, זה מצב שנכנסתי לעסקה לפני. מצב שנכנסתי לעסקה אחר, יצא מצב שלקוח קנה דירה, דירת גן, גם, שוב, בדירות גן לרוב הם הבעיות, דירות גן ופנטאוזים, כי בדירות סטנדרטיות, הם לרוב, כי יש תקלות, כי יכול להיות שקנית בקומה שבכלל לא יותר, אבל אלה תקלות שבעצם ביחס לכמויות שיש ובבדיקות ששמאי עושה, המורכבות היותר גדולה היא בדירות גן ובפנטאוזים, שאני שם בצד רגע צמודי קרקע, ששם ברגע שהוא קיבל את הדירה, הוא פתח את החלון וראה שהחלון של המטבח שלו פונה לשירותים של החלון אחר, של השכן האחר. היה שם ריח של בישולים, היה שם ריח של אחרי הבישולים, אבל במצב כזה הוא בא ואמר, איך זה יכול להיות? אני בא מראה לו את התסריטים, ואני אומר לו, תראה, כתוב שירותים, ולך כתוב מטבח, מה אתה רוצה שנעשה פה?
זאת אומרת, השמאי גם ממש בודק את הבניינים, שאיך הם צפויים להיות מסביב לדירה שלי.
נכון, כי אני מקבל תסריט, אני לא מקבל תסריט רק שלי, של הדירה שלי, אני מקבל תסריט של הפרויקט, אני מקבל תסריט של הקומה, אני מזהה, אני לא יכול להגיד לו מי השכנים, כן? כי אם השכן שלו החליט לבוא ולזרוק לו בדלי סיגריות לרגינה, זה לא משהו שהופיע.
לצערנו יש כאלה גם.
נכון, אז זה אם בעצם כל הדוגמאות שנתתי, שמאי למעשה מגדיל את הוודאות, לאותו פרויקט,
כן.
נותן לך תמונת ראייה מקצועית, וכל המשתנים האלה בסופו של דבר מקומטים בכסף, שזה התפקיד שלנו. אני בא ואומר, האם זה שווה X, זה שווה Y, אם נפגעת, האם נפגעת ב-X או נפגעת ב-Y, עכשיו תיק שאני עושה. קבוצה קנו מגרשים. אמרו, איזה יופי, קנינו מגרשים, נעלה על הקרקע, הכל בסדר, נבנה, כל אחד חצי דונם יפה. ויש להם בעיה עם הפיתוח. כל פעם הפיתוח, יש את הקיר תומך נופל, ויש הצפות ודברים כאלה, אז זה מעכב את האיפור של הפרויקט, אז יש דברים שגם בקרקע שאתה קונה, בהמשך של העסקה יש בעיות, ושמאי גם לזה נותן את המענה. כלומר, שוב פעם, הגיוון שאנחנו השמאים נכנסים לעסקאות, זה לא רק טוב אני קונה, בוא אני אבין מה אני קונה, אלא עוד לפני שאני קונה, וגם אחרי שאני קונה, והאם אני הקונה, האם אני הרוכש, הכל תלוי מה המטרה ולמה הזמנת אותי.
מעניין. אם אני לקוח פרטי, למשל לקראת רכישה של דירה, ואני מזמינה אותך, מזמינה השמאי, שיבוא ויעשה את הערכה, אחר כך גם יושבים איתי ומסבירים לי דבר דבר, או פשוט מגישים לי דוח?
אז זה הכל תלוי בשמאי, כי בפן הזה זה כבר יחס אישי. אני לצורך העניין, לפני שבכלל אני נותן הצעת מחיר, אני מתחדד עם הלקוח להבין מה הוא קונה, כי אם נגיד טלפון שקיבלתי השבוע, בא לי לקוחה, אמרה לי, אני רוצה שתאריך לי את המגרש שלי, ומסתבר שהמגרש זה בתוך נחלה, שנחלה אנחנו...
זה סיפור בפני עצמו.
זה סיפור בפני עצמו והחלום שכולנו, ולנחלה יש זכויות בנייה, ואז הוא בא ואומר, לא, 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 אני רוצה רק את המגרש הזה, אז... אני בא ועוד בשלבים הראשונים מתכוונן ואומר מה המשמעויות, כי הרי לכל חליפה, לכל חליפה יש לה את הבגדים שלה, יכול להיות שאתה רוצה רק חולצה, יכול להיות שאתה רוצה חולצה וג'ינס, יכול להיות שאני אומר את המשמעויות האלה, יכול להיות שאתה רוצה הערכת שווי ללא זכויות בנייה, יכול להיות שאתה רוצה הערכת שווי למה שקיים, עזוב אם זה בטר או לא בטר, אז בשלב הראשון כבר בהצעת המחיר אני מתחדד עם הלקוח כדי להבין, סיימתי את השומה, אני גם עובר איתו על השומה, שהוא, כי הרי מה קורה, את מקבלת את החוות דעת שלי, לא מעניין לך מה כתבתי בהתחלה באמצע, אלא מעניין לך השורה התחתונה, אז היא והעריך את השווי וכמה.
תלוי, שם. אם זה דירה שאני הולכת לגור בה, יכול להיות שמאוד מעניין אותי מה כתבת
נכון,
שם באמצע.
אז זה במצב טוב שלקוח באמת מעניין אותו את הדברים האלה,
כן.
אבל רוב הלקוחות מסתכלים על השורה התחתונה
כן.
ועל זה מדברים איתך, ולכן... חשוב לבוא ולהבין גם ששומה היא לא דף אחד, זה לא מה השווי וזהו, זה בעצם כמו סיפור, הוא בא ומפרט לנו איפה הנכס נמצא, אנחנו כבר בתוך התיאור של הנכס רואים מי השכנים שלנו, לא דוד או משה, אלא אם זה מגורים, אם זה מסחרי, אם זה בית עלמין, כלומר מכירים את הסביבה של הנכס שלנו, מכירים את התוכניות שחלות על הנכס שלנו, לפעמים יש יתרת זכויות בנייה, לפעמים אין יתרת זכויות בנייה, מאלו עסקאות השוואה יצאנו, עכשיו, שמאי שמכיר גם את העסקה, יודע לנתח אותה בצורה טובה, כי הוא יודע להגיד, זו עסקה חריגה, כי עבר כסף, שוב, מקווה שרשות המיסים לא פה, אבל מתחת לשולחן, ויכול להיות שבעסקה אחרת, היה איזה קונה מיוחד, שהוא נורא רצה את היחידה הזאת, כי... כי העבודה שלו נורא צמודה ליד, ושוב, זה מאפיינים שאם את פותחת את רשות המיסים ורואה את העסקה, את לא באמת יודעת להבין אותה.
נכון.
ובעסקאות היותר פשוטות, יש אפשר לבוא להגיד, טוב, אני מכיר כמה זה נמכר, זה נמכר, זה נמכר, בעסקאות היותר מורכבות, יש פה עניין, אלמנטים נוספים שחשוב, שהשמאי יבוא ויתן עליהם את הדגש, וזה בעצם מה שאנחנו עושים.
מעניין. השמאי מסתכל גם על המצב של הדירה עצמה, או שפחות מעניין אותו... איך הדירה עצמה, בדירה שהיא כבר, מה שנקרא, יד שנייה או מוכנה, או שזה
אז
פחות מעניין.
יכול להיות, זה יכול להיות בשני המצבים, כי יכול להיות בדירה מקבלן, כלומר יד ראשונה, יכול להיות שהשקיעו בנכס יותר, כלומר לא לקחו את המטבח הסטנדרטי שהקבלן נתן, אלא באו ועשו שדרוגים כאלה ואחרים, וזה יכול להיות בדירה יד שנייה, שעשו שיפוץ נורא נורא מקיף. עכשיו, יש לפעמים מה שנקרא השבחות יתר, שזה אחד והשתגע ואמר זה בית החלומות שלו, אז באמת אף על זה, ופה השמאי צריך לבוא ולהגיד דווקא מנגד, לבוא ולהגיד, שמע, עשית פה אחלה דירה, אבל אתה לא תקבל על זה את הכסף.
בסוף יש גם גבול כמה וכמה אפשר למכור אותה.
ויכול להיות עסקה שהיא ביד שנייה, באזור שהוא עוד בנייני רכבת, אבל עשו שיפוץ מקיף, החליפו תשתיות, החליפו הכל, וזה באמת נדרש. אז באותו נשימה ששמאי צריך להכיר את האזור, הוא צריך גם להכיר את מה נהוג בסביבה. כי אם עשית שיפוץ שהוא תואם לשיפוצים שכבר מגולמות, והם מגולם בעסקאות השוואה, אין לי פה מקום לשחק. להפך, יכול להיות שלא עשית את השיפוץ באזור הזה, המחירים גבוהים כי עשו שיפוץ, אז אתה שווה פחות. אבל אם למעשה האזור הזה הוא אזור ישן, שאתה באת ושדרקת את הדירה באלמנטים שצריך, כלים סניטריים, בכל מיני היקפים של התשתית שבה נדרסת את הכל וסידרת את הדברים האלה, אז כן, זה שווה כסף. השמאי למעשה כן נותן את המשמעות לכל הדבר הזה.
אוקיי, יופי. אתה יודע, שמנו הרבה זרקור על התהליך של הרכישה וכמה זה חשוב, ואתה ככה לפני שהתחלנו, הדלקת לי את האור, גם כמה זה חשוב התהליך של המכירה. אז זה משהו שאני אשמח ככה עכשיו להבין יותר ממך. מה קורה כשאני מוכרת נכס? למה זה חשוב להביא שמאי?
נכון, אז יש, בסופו של דבר, עסקה של מקרקעין לא באה ונגמרת בטוב, קניתי או טוב, מכרתי. כי אז נכנסים לנו השותפים השקטים, הוועדה המקומית שדורשת היטל השבחה, רשות המיסים שבמקרה של מכירה דורשת מס שבח, במקרה של רכישה, מס רכישה. יכול להיות שאתה במסגרת של חוזה מול רשות מקרקעי ישראל, ואז יש לזה את האלמנטים אחרים, שזה גם סיפור בפני עצמו. אז אם אנחנו נוכלים לעסקה שהיא עסקה סטנדרטית של נכס בבעלות, אין לי פה את רשות מקרקעי ישראל, אז כשמכרתי, יכול להיות שיש לי פה היטל השבחה. היטל השבחה זה בעצם הוועדה המקומית באה ואומרת, אני מאשרת לך תוכניות, אני בכובע של הוועדה, מוסיפה לך זכויות בנייה, כי אתה עכשיו, היה לך 100 מטר ואתה יכול לעשות 150 מטר, כלקוח או כבעל זכויות, אתה ישר תבוא ותגיד, בוא נה, זה שווה כסף. אבל הוועדה בא ואומרת, שומע, אני אישרתי לך את זה 50% אליי. עכשיו, בוא נסתכל רגע על מה שאמרנו, שמרות זה לא 1 ועוד 1 שווה 2, גם פה שווה להכניס שמיים, כי הוא יכול לבוא ולהגיד, האם העריכו לך את זה, את התשלום גבוה, ויש פה מקום להפחיד, לא כי אנחנו מאחרים ובשיטת תאילנד שבוא ננסה להוריד את השווי, אלא באמת, יש לנו בשר לבוא ולהוריד את השווי. ושמיים טוב, גם לפני שהוא ייכנס לאותו תיק, הוא יבוא ויגיד, האם יש פה כסף, כי אם חסרתי רק 20,000 שקל, ויהיה פה תשלום לשמאי המכריע, כי זה בסופו של דבר מי שמכריע, ואתה צריך לשלם לי, וזה מעכב לך את הפרויקט, האם זה בכלל שווה לך? במקרה אחר זה יכול להיות מיליוני שקלים, כי יש שיטה לחשב, והשיטה הזאת תבוא ותצליח. לי היה תיק בהרצליה, בפרויקט של תמ"א 38, שבאמת בהצגה ועל סמך, מה שנקרא בסיס והנחות שמאיות נכונות, היטל השבחה של 6 מיליון שקלים, הפך להיות רק באזור אלפי שקלים, כי היו שם הקלות, כלומר כל ההשבחה שהתבססה על התמ"א התאפסה, וזה לא כי באתי ויש לי עיניים יפות, זה אני שם בצד, אבל זה כי בסופו של דבר, שמאי שיש לו את הניסיון באותם ענפים, יש לו גם את הכלים לבוא ולהתמודד עם זה. עכשיו, כמו שיש התמחויות כאלה ואחרות, גם לשמי יש לו את ה... יכול להיות שמי שעושה את אלה השבחה, יכול להיות שמי שמתעסק מול רשות המיסים. אז במחירה חשוב לבוא וגם ששמי יציף את זה, מה יכול להיות? עכשיו, נכון, התשלום הסופי, פה כבר מקור, יש מקום להגיד, שהתשלום הסופי יקבע על ידי הוועדה המקומית, או על ידי רשות המיסים, או על ידי רשות מקרקעי ישראל.
זאת אומרת, אני יכולה להגיש להם את הדוח של השמי שאני הבאתי, והם יכולים להגיד... לא, עדיין השמאות שאנחנו עשינו היא הקובעת?
אז זה לא בדיוק עובד ככה, כי ברגע שיש מכירה את באה ואת אומרת לי, זיו, מכרתי את הנכס. מכרתי את הנכס, אני בא ואני אומר לך, איתל, שימי לב, יכול להיות שיהיה לך פה היטל השבחה, יכול להיות שיהיה לך מס שבח, יכול להיות שיהיה רשות מקרקעי ישראל, שוב, בבדיקות שאנחנו עושים במסגרת השומה. ואז במצב כזה, אני בא ואני אומר לך, מה את רוצה לעשות? את יכולה לבוא, להזמין אותי כשמאי, שאני אתן לך צפי ראשוני של מה התשלום שיהיה. שוב, עם סטיות כאלה ואחרות, אבל בגבול הסביר. ברגע שבאת ואמרת לי זיו, אני עשיתי עסקה אל המספרים, הבנתי, אני נכנסת אליה, את בעצם דיווחת את זה לוועדה המקומית, קיבלת אישור לבוא ולהעביר את הזכויות, דיווחת על זה לרשות המיסים, והתחלת לקבל שוברי תשלום. שמאי בעצם חזרת אליי, העברתי את השוברי תשלום ואני עובר עליהם. בהנחה וראינו באותו נשימה של הוועדה המקומית, שיוצא לך שובר תשלום של היטל השבחה שהוא גבוה, אז אני בא ואני אומר, תקשיבי, יש פה, יכול להיות שזה תקין והכל טוב ותמשיכי תשלמי שלום על ישראל, ויש פה מצב של תשלום שהוא לא הולם את המאפיינים של העסקה. בואי ניקח דוגמה, דוגמה שמה שזה אומר, שאני באתי ועשיתי הערכת שווי לנכס שרצו למכור, וזה כבר היה בעצם, רצו לתת, לקבל תמונה עקיפה, אז בהתחלה נכנסתי לנכס שבאו ואמרו לי, יש לי זכויות בנייה על הגג, כי אנחנו מבינים את קצת המשמעות של מה זה אומר זכויות בנייה על הגג, ומה ההבדל בין אם יש לי רק זכויות בנייה על הגג, או רק יש לי הצמדה על הגג. אני קצת ארחיב על זה יותר, כי יש בה, בדרך כלל יש עסקאות כאלה לדירות העליונות, שמה שקורה ברגע, לפעמים על הגג יש זכויות בנייה נוספות, אפשר להרחיב עוד קומות, כי יש תוכנית מאוחרת יותר שהוסיפה עוד יחידות ועוד זכויות. אז בהתחלה שאני קיבלתי את הטלפון, אמרו לי יש לי זכויות בנייה על הגג. ברגע שנכנסתי למסמכי בית משותף, וזה בעצם מה שאנחנו בודקים, אנחנו בודקים זכויות, לא איזה יופי יש לך גג, ולא איזה יופי יש לך את התוכנית שמאפשרת לך על הגג. במצב כזה שנכנסתי לעסקה, ראיתי שיש פה באמת זכויות בנייה נוספות על הגג, אבל החלוקה בהתאם למסמכי הבית משותף היה שהגג מוצמד לדירה העליונה, אבל הזכויות בכלל מוצמדות לדירה התחתונה. למה? כי זה היה מה שנקרא הקרקע שלה, והיא אומרת, אני רוצה לתת את זה לילדים, אני לא רוצה לתת את זה לשכנים. אז נכון, יש כסף לכל דבר, להצמדה יש כסף, לזכויות יש כסף.
אבל מה עוזר לי ההצמדה אם אין לי זכויות?
כי אם אני יש לי את ההצמדה ולך יש זכויות, האם את יכולה לבנות על הגג בלי לעבור דרכי? לא. את חייבת לעבור דרכי, כסף. אז באותה נשימה, זה גם הוועדה המקומית. כי אחרי שבאתי וקימתי לה את כל זה, היא מכרה, ואז היא קיבלה דרישת תשלום. ואותו שמאי, הוועדה, לא פתח את המסמכים האלה, לא פתח מסמכי בית משותף, וחייב אותה כאילו הזכויות בנייה שייכות לה. ואז במצב כזה אני נכנסתי לעסקה. הצגתי את המסמכים הרלוונטיים, ובוטלה החבות בהיטל השבחה. אז יש דברים שגם אם נראה שזה תקין, ברגע ששמאי נכנס ומכיר את את המאפיינים של הנכס, הוא כבר יכול לבוא ולהתריע לך ולהגיד לך, צפי ל-1, 2, 3.
זה דברים שאדם מהשורה בכלל לא יחשוב שצריך לבדוק, או שיש להם איזושהי משמעות כספית מאוד מאוד גדולה, והוא ייקח כמובן מאליו את מה שהוועדות אומרות, כי הם יודעות.
נכון, ובאותה נשימה, גם אם לבעלי מקצוע האמיתים שלנו, שנושקים לעולם השמאות, לכל אחד יש את הידע שלו, לעורך דין יש את הידע שלו, למתווך יש את הידע שלו, לשמאי יש את הידע שלו, ולצערי ברגע שאתה זולג מהתחום אחריות שלך, גם אם אתה לא גובה כסף, כי הרי נוהגים להגיד ללא תשלום, אז כן. אין לי אחריות, אבל מה, בגלל שזה ללא תשלום אתה תלך, ואז נעשית עסקה, וזה לא באמת, יש פה חריגות, ואין כסף להבש, הבנק לא מעריך את זה, או רכשתי ועכשיו אני בא למכור, ושמאי של הרוכש בא ועלה על טעות, שאותו מתווך בכלל לא אמר לי על זה, כי הוא אמר, מה, דירות בסביבה נמכורות ככה, אז מה זה? אז שמאי בשורה תחתונה, בא ונותן את המעטפת הזאת למקרקעין, הוא לא נותן מעטפת משפטית, כי זה עורך דין, הוא לא בא ויעזור לך בקנייה ובמכירה, כי זה המתווך, הוא בא ואומר לך, מה אתה הולך לרכוש, או מה אתה הולך למכור. זה התפקיד שלנו.
מעולה. תגיד, איך אני בוחרת שמאי? לפי מה? אם אני, נגיד אני שמה את הבנק בצד, לא לפי רשימה של הבנק, אני עכשיו רוצה להביא שמאי פרטי מטעמי, לאיזה מאפיינים או דברים אני צריכה לשים את הדגש?
אז הדגש הראשוני שאני נורא מאמין בו, זה פה לאוזן. כלומר, לקוח שהיה מרוצה משמאי, ימליץ לך לשמאי. וזה עוד לפני, אם הוא מכיר את הסביבה או לא מכיר את הסביבה, כי שמאי טוב שבאמת מעוניין בחוות דעת חיוביות ולגדול ולהתפתח, יבוא ויודע לעשות את הבדיקות לכל נכס ולכל מאפייני סביבה שיש.
כן, אתה יודע, יכול להיות שאני אתן המלצה, כי הוא היה מאוד נחמד אליי, לא באמת כי ידעתי
לא,
להעריך את המקצועיות שלו.
לא, את לא תתני המלצה, כשאת קונה חולצה, את קונה חולצה כי המוכרת באה ואמרה, וואי, את נראית אש בחולצה הזאת, או כי את מרגישה שהחולצה יושבת עליך טוב, שזה בדיוק מה שאת רוצה, ובסופו של דבר את נתת את האישור לחולצה.
כן,
אותו
לא,
דבר
אני
זה.
מתכוונת שאנחנו כאנשים ההדיוטים בתחום הזה, נקרא לזה ככה, אני לא בהכרח אדע להעריך את המקצועיות של הבן אדם, אלא אם כן באמת היה איזשהו חיסכון מאוד גדול, איזשהו משהו מאוד גדול שהוא טיפל בו. אם כביכול הכל היה חלק, אז חוץ מזה שהוא היה נחמד, אני לא יודעת אם אני אדע להגיד בוא נראו פגז. אתה מבין למה אני מתכוונת?
אז א' זה נכון, והמקצועיות באה בדברים הקטנים. כי יש הבדל גם בחוות דעת שלנו. והחוות דעת, אותו שמרויות שאנחנו נותנים, אלה כרטיס הביקור שלנו. ברגע שאת קוראת חוות דעת שהיא מפורטת, שהיא מאפיינת את הסביבה, והיא נכנסת לרזולוציות הקטנות של הבדיקות התכנוניות והרישוי, אז נכון, גם אם את לצורך העניין, לא, את פתאום קוראת איזה משהו ואת מתרשמת מזה. זה בעצם הכרטיס ביקור שלנו. ופה בעצם זה הדברים הקטנים, בבדיקות הנוספות. יכול להיות שאפילו החלטת לא לקחת שמיים, אבל אותו שמיים בשיחת טלפון הדליק לך נקודות חשיבה שלא חשבת עליהן. עזבי כמה זה עולה, עזבי את הפן הזה, אלא בא ופתח לך, את באה ואת אומרת, בוא'נה, יש פה איזה מקרה. יכול להיות שהוא מכיר את הסביבה. אז בשלב הראשוני, תמיד הטלפונים לרוב שעוברים מפה לאוזן, זה כבר בא ואומר, אוקיי, נותן את האסמכתא הראשונה, קיבלתי המלצה, ולשם אנחנו הולכים. השלב הבא למעשה, ואני כאילו אומר לפי שלבים דעתי, יכול להיות שמישהו יכול להגיד, לא, 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 זה עדיף קודם כל לקוח מהסביבה, לפעמים לצערי גם מישהו שמכיר את הסביבה עושה טעויות, כי שוב, או שלא בדק מספיק טוב, או שלא בא והכיר מספיק טוב את הנכס, למרות שהוא מהסביבה, כי הרי גם בתוך עיר, יש לנו אזורים יותר טובים, פחות טובים, יש לנו את המאפיינים, אז חשוב לשים לב. אז שמאי שעושה את הבדיקות, גם מן הסתם לא מול אקסל, ואומר אלה הנתונים, נסגור עסקה. מרימים טלפון, מתייעצים, עושים סיבוב בנכס. אז יש דברים שגם אם אתה לא מהסביבה עצמה, שמאי טוב לפעמים עושה את זה אפילו מעבר למה, ששמאי שמרגיש בנוח מבטר, כי תחושת הנוחות שלי, אני מכיר מה כבר יכול להשתנות.
זאת אומרת, אני רוצה לוודא שהשמאי באמת בא לשטח.
זה לאו דווקא בא לשטח, כי יש בדיקות שאם לצורך העניין אני עשיתי שומה לנחלה לפני שנה, לא היה שום תוכנית שהייתה אפילו בכיוון לפוטנציאל, ליחידה, פוטנציאל בנחלות זה יחידה נוספת. ושנה לאחר מכן, יכלתי לכתוב את אותו שומה, כי זה נכס ליד. יכלתי לכתוב את אותו שומה ולריץ הלאה.
אבל אולי הנכס ליד גם יש לו עוד איזה לול או עוד איזה משהו?
אז זה להגיע לנכס אנחנו מחויבים, זה לא שאני עושה, במרכאות עושה לך טובה שאני מגיע לנכס,
אוקיי.
אבל הבדיקות שאני עושה במשרד,
המקדימות.
שמברכי שסיימנו, אלה יש להם את הביטויים, כי הופיע לי שהרמתי טלפון למהנדס של הוועדה לפני שנה, אז טוב, נו, הרמתי מה יכול להשתנות בשנה. ושהרמתי עוד פעם טלפון בתיק השני, הוא אומר לי, שומע, אנחנו עכשיו בתהליכים של הכנה לתוכנית, שמוסיפה יחידת דיור שלישית. אז זה גם שלצורך העניין, אני מהצפון, וזה היה נחלה במרכז, עדיין עשיתי את הבדיקות האלה, שיכול להיות שאם זה היה לשמע אחר נוח, ואומר, טוב, נו, יאללה, בוא נריץ את התיק הזה, לא היה עושה. וזה לא משנה אם הוא בין המקום, או שהוא לא מהאזור, ודברים כאלה. עכשיו, גם לכל שמאי יש את האלף, את התחומים שהוא מתעסק איתם, כי לא כולם יודעים לעשות הערכת שווי לנחלות, לא כולם יודעים לעשות את תשלומי איזון, איחוד וחלוקה וכן הלאה וכן הלאה. ובאותה נשימה יש את הערך הנוסף ששמאי מביא לעסקה. לצורך העניין, בגלל שאני עובד עם רשות מקרקעי ישראל, אז אני מכיר כבר את המטריה. אני מכיר את הנפשות הפועלות, אפשר לעשות זירוש של תיקים, אפשר לבוא ולתת צפי של איך אתה תסתכל על זה. ופה, כשאת באה ואת לוקחת שמיים, אז לא לוקחים, שימי לב, בכלל לא דיברתי על המחיר, אלא אני בא ואני אומר לך מה לבדוק. המחיר
אני
הוא
בכלל
השורה
חושבת שמחיר
התחתונה.
זה לא פקטור, ובכלל, הגישה שלי, ככל שהמחיר נמוך יותר, משהו פה הוא לא,
נכון,
לא הכי
נכון.
לטובתי.
אז נכון, יש את הגבול הסביר, שככל שהעסקה יותר קרה, אז יכול להיות גם 1,000 שקל לפה ולפה, ואלפי שקלים בהצעת מחיר, כי לא הבנת למה אתה נכנס. אז המחיר בסופו של דבר, שאתה, לפני שאתה בא ואתה יורד ושואל, רצי לדעת מה המחיר, תבואו תבקשו הצעת מחיר ותראו שהשמאי בא ומנסה להבין מה אתה דורש ממנו, מה הנכס שלך, האם הוא שואל פרטים על הנכס, האם הוא מתעניין. זה לא לקנות חלב, אתה לא הולך למכול, טוב, יש לי חלב של החברה הזאת, יש לי של החברה הזאת, בסופו של דבר אני שם את
כמו
זה בקורנפלקס.
שאנשים שואלים אותי מיטל, אבל כמה עולה ייעוץ? לא יודעת, אני לא יודעת במה מדובר עוד, אני לא מכירה אותך, לא שוחחנו, לא יודעת מה הסיטואציה, לא יודעת מה אתה רוצה.
בדיוק, בדיוק, את יודעת, הם באים ואומרים, מה זה לוקח לך הרבה עבודה? עכשיו, יש את הפתגם שאומר, אתה לא משלם לי על הזמן, אתה משלם לי על הידע, וכדי ללמוד את הידע והניסיון הזה, אני עברתי כמה וכמה דרכים שיזילו או יתשרתו את האינטרסים שלך.
כמה כדאי לי, או לא כדאי לי בכלל לשים משקל, על האם השמאי הזה גם עובד מול הבנק שדרכו אני רוצה אחר כך לקחת משכנתה?
אז בפן הזה של הבנקים, זה נורא נורא חשוב, כי לצערי הרשימות של הבנקים הן רשימות סגורות, ואם לצורך העניין יש שם שהוא נורא טוב, וזה לא משנה עכשיו אם הוא צעיר או ותיק, כי יכול להיות שגם ותיק לא נכנס לרשימה, והוא עושה מה שנקרא עבודה טובה וכבר את מכירה אותו, ולא רק מה השם שהוא היה נחמד אליי, גם חסך כסף, והוא לא ברשימה, אז פה יש בעיה, ואפרופו סיכון, יכול להיות שאת אותו שומה כן יכירו ויקבלו את זה, ויכול להיות שהשמאי יקשה, וזה תלוי בבנק, זה לא כל הבנקים,
כן.
יכול להיות שהבנק יקשה ויגיד, אני לא מקבל את השומה שלו, אתה צריך לקחת שמאי מהמאגר שלי. אז גם את זה צריך לבוא ולהגיד, ולקוח שרוצה שומה לבנק, ישר בשלב הראשון צריך להציף את זה, והאידיאל גם שהוא יגיד לאיזה בנק, ובהתאם לזה גם השמאי יבוא ויגיד אם הוא יכול לקחת את העבודה, או שהוא יכול לקחת וקח בחשבון שזה לא יאושר, או שעזוב, אני בכלל לא רוצה להיכנס לזה, כי חוויתי שהבנק ייכנס ב-AB,
כן.
אז לא משנה, כך בשמאי מתוך המאגר.
המאגר הזה זה משהו דינמי? הבנק מעדכן אותו לעתים תכופות, או ש...
את יודעת, אני בראייה שלי בא ואומרת שהוא מעדכן מתי שאנשים מתים, אבל בגדול הוא אמור לעדכן, וזה לא משהו שכמו תפתחי ערוץ 2, תראי עכשיו הבנק בא ורוצה לעדכן שמאים את המאגר רשימות שלו, וצריך להיות גם, אני אומר את זה בזהירות, אבל קרוב לצלחת כדי להכיר את
להיכנס.
העדכונים האלה, וגם כדי להיכנס לשם, וזה אותו פלוסים שיש לשמי כזה או אחר, שאתה בא ופונה אליו.
לא, כי זה באמת גם מעניין, איך נכנסים לרשימה הזאת, והאם אותו שמי זה באמת לפי מקצועיות, ניסיון, ותק וזה, או שיש פה עוד עניינים מאחורי הקלעים.
יש את חווה, את מכירה את חווה?
אני מכירה את אריאלה.
אריאלה עוד לא התקשרה אליי,
גם אליי.
חווה לפעמים מרימה טלפון ואומרת, אנחנו רוצים להציע לך להצטרף לרשימה. אז אם קיבלתם טלפון מחווה, ברכות.
תגיד, ככה, לקראת סיום, מה היית ממליץ, אני אקח את זה רגע לפן האחר של השמאים עצמם, מה היית ממליץ לאדם שחושב להיכנס לעולם הזה של שמאות כמקצוע?
א', לדעת שזה מסלול ארוך. עכשיו פה אני נכנס על בכובע
ארוך
שלושת
מאוד, זה
קרנות.
4 שנים, נכון? כמה שנים?
אין, לפעמים זה גם יותר, כי תכף את תביני את הכל, ופה זה כבר לא בכובע של השמאי, אלא בכובע של מי שבבחינות קצה בסוף. כי להיכנס לתחום הזה זה הכי קל. את באה, נרשמת ללימודים, נרשמת למוסד אקדמי שמכיר בה, שהמועצה מכירה בו, ואז יש 14 בחינות, על 11 בחינות קיבלת פטור. ואז יש בעצם למעשה את הבחינות הקצה. יש רפורמה בתוך עולם שאושרה באוקטובר 22, שגם מתוך השלוש בחינות, שתי בחינות נכנסו לתוך המוסד האקדמי, שאמור להקל קצת על התהליכים, שוב, להקל אני אומר בזהירות, כי האינטרס שלנו, גם של המוסד האקדמי, שהסטודנטים שיצאו סטודנטים חזקים, והתברגו ולא יקבלו, יסיימו את הבחינות, ויגיעו לבחינת קצה האחרונה, ויתקעו. ולרוב זה מה שקורה, שברגע שנכנסים, בעבר זה היה לשלוש בחינות קצה, היום זה מי שכבר נכנס היום, חדש, טרי, זה בחינת קצה אחת, ובבחינות הקצה פה הבעיה. כי הבחינות קצה קשות והן מורכבות, זה לא אומר שהן לא הולמות את הידע, אבל אתה צריך שיהיה לך את הידע הזה. ופה צריך להבין שבנוסף לבחינות והכל טוב ויפה, יש גם התמחות. ולמצוא התמחות זה לא שיש כל משרד רק תדפוק בדלת תקבל, כי אוכלוסיית השמאים הפעילים מונה כ-2,000 שמאים ארצי, אז
זה לא
את
הרבה.
מבינה, זה לא הרבה, ולא כל שמאי יש לו משרד, ויש משרדים גדולים שיש להם כמה שמאים, אז את יכולה, אני זוכר, אני שחיפשתי התמחות, הרמתי טלפון לשמאי אחד, הוא אומר לי אני במשרד הזה, והרמתי טלפון לשמאי, אני באותו משרד, טוב? אז את מתגלגלת עד שאת מוצאת את אותו משרד שמוכן לקחת אותו, את אותו מי שבא להתמחות, וההתמחות זה צריך לזה גב כלכלי, כי זה שכר מינימום, וזה הליך מורכב, אבל, וזה האבל פה, זה הליך שהוא מורכב לא סתם, כי א', הוא בא לשמור על האיכות, המטרה שלנו, של כלל השמיים, בין אם זה שמי שעוד לא נהיה שמי, מה שנקרא סטודנט לשמאות, ובין אם זה שמי, שבסופו של דבר אוכלוסייה תהיה אוכלוסייה ותיקה, ולא, סליחה, אוכלוסייה איכותית, שבאה ויודעת מה שנקרא את העולם הזה של הנדלן, ולא ממהרת לפתוח משרדים, ובאותה נשימה, השכרי טרחה שלנו נגזרים בהתאם, וככל שאנחנו מוצפים, השוק מוצף, אז מן הסתם ביקוש והיצע. אז ברגע שעברת את כל השלבים האלה, שאין מה לעשות, זה מסננת, נפגעת, ובאמת אני אומר את זה עם יד על הלב, כי אני נורא אוהב את המקצוע הזה, ואני נורא אוהב את מה שאני עושה, לאוכלוסייה שהיא באמת הטופ של הטופ, שעברה את המסלול הקשה הזה, ויש לה את הכלים לבוא ולתת לך את המענה, אתה נכנס פה לעולם שהוא מגוון מאוד, אם לא אהבת את הענף הזה, אתה יכול לעבור לענף הזה, אם לא עברת את פה, ענף שנותן לך בפן האישי ידע, כי ברגע שאתה נכנס, אתה מרגיש גם יותר בנוח לעשות עסקים, והמטרה של כולנו זה לשבת ברגל על רגל ולעשות כסף, וזה חלק מהדרכים לעשות כסף, שוק ההון אני שם בצד, לא מכיר את הענף הזה, לא מדבר עליו אפילו, אבל ברגע שאתה מכיר את התחום שאתה נמצא בו, זה יותר טוב מלשלוח הודעה בקבוצה כזו או אחרת, שמה אתם אומרים על העסקה הזו או אחרת? תלמד, זה חוכמת ההמונים.
כל דבר יותר טוב מלשלוח הודעות בפייסבוק.
לשלוח הודעה בפייסבוק, עונה לך איזה מישהו ממורמר, שתפסת אותו בזמן טוב, והוריד אותך מעסקה שהייתה יכולה להיות עסקה פצצה. אז התחום הזה הוא מורכב, גם בלימודים וגם בקצה אחרי שקיבלת את הרישיון, ואתה כל הזמן צריך להוכיח את עצמך, כל הזמן אתה צריך ללמוד, כל הזמן אתה צריך להתעדכן, הלימודים לא הסתיימו, אני מרצה והלימודים שלי לא הסתיימו, אני כל פעם לומד הכרעות כאלה ואחרות, לומד על...
אני חושבת שבכלל, כל איש מקצוע, הלימודים שלו אף פעם לא מסתיימים, תמיד יש מה ללמוד, ובכלל כל אדם שרוצה להתפתח, כל הזמן יש מה ללמוד ועוד כיוונים, בין אם זה להרחיב ובין אם זה להעמיק ידע. זה
נכון.
עולם מדהים.
אני בא ואומר שהכסף נמצא בתחום שאתה נהנה בו. ואם אתה נהנה בו, אתה יכול לעשות אחלה כסף, וזה לא משנה מהו. על התחום של השמאות, תהנה בו, תעשה שומות, אתה... זה לא יקרה בין לילה. זה לא טוב, שמתי שלט יפה, פתחתי אתר אינטרנט, למה אני לא מקבל טלפון?
בשום עסק.
נכון, ולפעמים לאנשים אין את הסבלנות הזו.
כן.
ולפעמים חושבים כמה שנקרא כמקצוע שני, סיימתי את זה, בוא ניכנס לעולם השמאות. ופתאום אין את הסבלנות הזאת לעשות את כל הבחינות האלה, וקיבלת נכשל, אז מה עכשיו להמתין חצי שנה לבחינה נוספת? צריך לזה סבלנות, דברים טובים קורים לאט לאט, וזה פתאום יקרה שאתה לא מוכן, פתאום זה יקרה ותקבל טלפונים, ופתאום עוד טלפון ועוד טלפון, ואתה תיקח עוד שמיים ותכניס מתמחים ותגדל, וזה יקרה, אבל צריך לדעת שזה תחום מוגב, זה לא תחום שתוך 3 חודשים אתה מקבל רישיון, זה לא הקונספט, זה מורכב, כן, זה גורר בזה עלויות, אבל אתה בסופו של דבר תהנה ממה שאתה עושה, שזה הכי חשוב עוד לפני הכסף.
רואים שאתה נהנה ממה שאתה עושה.
מאוד.
זיו, תודה רבה רבה על כל הידע ששפכת פה, אני למדתי הרבה דברים חדשים, על כמה שידעתי והבנתי את המשמעויות והחשיבות של תחום השמאות בעסקאות, הכנסת לי עוד ידע ונקודות חשובות לשים אליהם לב, ואני בטוחה שכל מי ששמע אותנו, צפה בנו עכשיו, גם נדלקו לו הרבה מאוד נורות מה שנקרא, אז תודה רבה על הידע שלך, על הזמן שלך, לא מובן
בכיף,
מאליו.
ובעוד נשימה, אם אני אנצל את הפלטפורמה, ואני אגיד שמי שבאמת רוצה חוות דעת, ונכנס לעסקה, רוכש, מוכר, אתם מוזמנים להרים טלפון, אני יכול לפרסם את הטלפון שלי, זה בסדר, מיטל?
אני אשאיר למטה, יהיה קישור
אז זה
לאתר
הכל.
שלך, תעביר לי, אני אשים להם באהבה גדולה.
שיהיה בהצלחה לכולם, ותודה רבה מיטל על האירוח.
תודה, תודה רבה לך, ותודה רבה לכם, כל מי שהאזין וצפה בנו, מאוד נשמח לקרוא תגובות, תנו לנו פידבק, אם יש לכם שאלות, או בכלל, אם לקחתם מפה איזשהו משהו חדש, כל דבר שבא לכם לשתף אותנו, תכתבו לנו בתגובות, מאוד נשמח לקרוא וכמובן לענות. אם אהבתם, פרגנו בלייק, ואם אתם מכירים מישהו שהוא לקראת עסקה כזאת או אחרת בנדלן, וזה יכול להיות לא רלוונטי, תשתפו את זה איתו, יש מצב שתוכלו לעזור לו לחסוך הרבה מאוד כסף. תודה רבה חברים, ותודה רבה לחזיב, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
ביי, להתראות.